ערב טוב, סיכום קצר של פעם שעברה. שלום. למי שאין דף משבוע שעבר במקרה? אז יש פה. למי שאין לה, מוזמנת לקבל. בשבוע שעבר דיברנו על השוני ביחס בין ההורים לבין הילדים במהלך הדורות, שלאט לאט הפער הצטמצם, מכיוון שהקטנים והגדולים הלכו וצמצמו פערים, ולכן כל דור הכלל הציבור עולה על הציבור בדור הקודם. ואחת ההשלכות היא שהדור שבו עוסק הרב לפני כ-100 שנה זה דור שלא מוכן לקבל תכתיבים. וברור שאחד הדברים הכי ראשוניים שקורים זה זלזול בהורים ומורים. זה אנחנו עסקנו פעם שעברה, שהיום זה הרבה פחות קל לכבד הורים מאשר פעם, כי פעם זה היה מגיע באינסטינקט, בטבע, בצורה פשוטה. היום כדי לכבד הורים צריכים הסבר למה, מכיוון שהאינסטינקט כבר לא פועל. ולמה שוב? כי כל דור הוא דרגה אחת מעל הדור הקודם. הקצב שהיה פעם היה קצב איטי מאוד, הקצב לאחרונה קצב מהיר מאוד, ולכן הפערים בין הדורות הם פערים גדולים. מה שקרה באירופה לפני כ-150 שנה, קרה בעדות המזרח לפני 60 שנה, קרה בעדה האתיופית לפני 20 שנה. אותו תהליך בדיוק, פתאום פריצה של מודרניזציה, של מדע, של טכנולוגיה, שהפכה את הפער בין ההורים לבין הילדים לפער גדול יותר, שהדור הבא הוא הרבה יותר מתקדם מהר מאשר הדור הקודם. זה גם מה שקרה לך כשהיית מדריכה. את היית בכיתה ת', אומר לך, צריכה להדריך בנות מכיתה ו', ואת הרגשת סבתא שלהם. הרגשת את זה? לא הרגשת. מישהי פה הדריכה? בכיתה ת' או י'? איזה... יושבת היית? נבטים ניתנים. זה היה בכלל, כאילו זה היה פרייסטור, את היית דינוזאורית בכלל. לך תבין, כאילו. וזה גם, נכון, זה גם כן, זה פער עצום. יפה. אנחנו עכשיו עולים למעלה בדף, למקום מספר אחד, שם רבא אומר, יש פה רק חלק מתוך מה שהוא אומר, רבא אומר תכלית תשובה, זה לפני כן כתוב, זה בעל פה, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. זה. אז רבא במסכת ברכות, רבא באלף, אומר תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. ואז הוא מסביר שלא יהיה האדם קורא ושונה ובועד באביו ובאמו וברבו ובמי שגדול ממנו בחוכמה ובמניין. נאמר את זה עוד פעם בקצרה. רבא אומר שהמטרה של החוכמה היא תשובה ומעשים טובים. מה ההסבר לאותה קביעה? הוא אומר שלא יהיה מצב שככל שאדם קורא ושונה, אז הוא בועט באביו אמו וברבו, ובמי שגדול ממנו. שלא יהיה מצב שמרוב חוכמה אתה מזלזל בדורות הקודמים. לכן הוא אמר קודם שהתכלית של החוכמה היא תשובה ומעשים טובים. זה מה שאומר רבא. עכשיו הרב מסביר למה זה חשוב לרבא להגיד את המשפט הזה. למה זה משמעותי כל כך? אז בואו נראה ביחד, זו פסקה מאוד חשובה בעינייה, שמקרינה לנו על המטרה של לימוד הלכות כיבוד אב ואם. מי רוצה לקרוא? בכבוד. מה הכוונה? יש כנראה שלב מסוים שמה? שיש מה? אמונה בלי חוכמה, נכון, ואז האדם מגיע לאיזה מעלה מסוימת, וכשהוא מתחיל ללמוד, המטרה היא להגיע למעלה גבוהה יותר מאשר מה שהיה קודם, נכון? נכון או לא?
כן.
הגעת למדרשה. אני מעריך שאת מצפה, בצדק, שלימוד התורה והעמקה שלך בחוכמה אמורים לרומם אותך מאיזה מדרגה שלא הייתה לך קודם, נכון? כי אם אנחנו בסוף נגיע לאותה רמה שהייתה קודם, אז מה עשינו? לא. כנראה שהאדם בנוי בשתי קומות. הקומה הראשונה היא קומה של אמונה, נקרא לזה. נקרא לזה בעברית יותר פשוטה, טבע. יש קומה טבעית. ויש קומה של חוכמה. כשאדם הולך לאיזשהו קורס, והוא לומד משהו, יש לו ציפייה טבעית, שמה שהוא לומד יועיל לו בחיים, ירומם אותו. אם אדם היה במרגה מסוימת, הלך לקורס, שילם שכר לימוד, התאמץ, למד, ולא הגיע לשום מקום, זה מאכזב, נכון? אז טבע החוכמה, אומר הרב, הוא להרים את האדם למעלה יותר גדולה מהאמונה לבדה בלא חוכמה. כן, זה נכון. אז למה השם ברא באדם שכל? אפשר להגיד בתור יצר הרע, ניסיון. האם אני אמחק אותו? את מאמינה שהשכל הוא דבר שצריך למחוק אותו? לא, גם אני לא מבין בזה, לא אמין בזה. כנראה שיש עניין שהשכל הוא לא חזות הכל, עם זה אני מסכים. אני עכשיו לא צמח שאני לא מברך.
תלוי בדור?
זה כנראה תלוי במבנה הנפשי של הדור. זאת אומרת, בסיס האמונה הוא לא חייב את החוכמה, אבל ודאי שיש, זה שהאדם ניחן בשכל וחוכמה זה לטובה, זה לא יצר רע, השכל והחוכמה זה יצר הטוב, זה איזשהו פוטנציאל שצריכים להוציא אותו לפועל. אז אומר הרב, הוא לא אומר שהכל מבוסס על החוכמה. נכון, יכול להיות מאוד שיש משהו מאוד חזק באמונה בלי חוכמה. לא מכיר דבר כזה, כי יש מצווה ללמוד תורה. נכון? חובה. והגית בו יומם ולילה. לא ימול ספר התורה הזה מפיך. אין רבנים שטוענים לא ללמוד. את צודקת שבבגרות בשביל ישראל בטח אמרו לכם, נכון? שיש מחלוקת בין הרס"ג והרמב״ם. נכון? האם צריכים להמציא שאלות באמונה, או שרק אם אתה כבר שואל שאלות, אז אין ברירה תלמד. זוכרות את זה? יפה. לכל הדעות, זה לא אומר שאין צורך בשכל של האדם. רק אומר שבעניינים של אמונה, השכל הוא לא דבר שהוא לכתחילה. רק אם יש לך כבר שאלות. הוא לא אומר, השכל תמחק אותה, תהיה טמבל. מה שנקרא, אין שכל, אין דאגות, זה לא נראה שיש איזה בסיס בראשונים לדבר הזה. בסדר, מקובל עליכם? קדימה. דרך אגב, כבר תכף יהיה מושג חדש שהיום הוא מתפרש בצורה אחרת. כישרון היום זה בדרך כלל כי מתפרש כמו, נכון, כאילו פוטנציאל כזה, כאילו כישרון למוזיקה. אצל הרב בהרבה מאוד מקרים כישרון, הכוונה זה משורש כשר, יושר. אז כישרון, הכוונה זה יושר. ישרות. זה גם מה שיקרה פה תכף במשפט הבא. בכבוד. מי הבינה מה כתוב כאן? מישהי זוכרת שנפלו לה שיני חלב? למה זה קרה? כדי ליצור מקום לשיניים החדשות, נכון? אז אומר הרב, ילד בן 3 יש לו שיניים חזקות. השיני חלב שלו ממש חזקות, מצוינות. לקראת גיל 6, בכיתה א' בדרך כלל, השיניים האלה הן נחלשות. הן נחלשות כדי שיהיה מקום לשן החדשה. לכן, אם אכלת הרבה חמצוצים ועקרו את השיניים, אז הרופא שיניים בגיל 5 שם לך שומר מקום. זוכרת את זה, את הקטע הזה? לא. יש מושג שנקרא שומר מקום. מה הכוונה? נניח שילדה עברה עקירת שן בגיל 5. החשש של הרופא הוא שאם לא תהיה שן שם, אז השיניים שבצדדים ימלאו את המקום שלה בצורה עקומה, ואז לא יהיה מקום לזר חדש אז משאירים שם איזשהו כזה, פור כזה ברזל, כדי לשמור מקום השן החדש. בכל אופן, אומר הרב, כל זמן שלא הגיע הזמן של השיניים החזקות, השמיעות, הבאות בתור, אז הכישרון הראשון הוא חזק. הוא יציב מאוד. מתי הקומה א' נחלשת? כאשר צריכים לבנות במקומה את הקומה הבאה. ואז כאשר זה קורה, אנחנו צריכים זהירות, אומר הרב, שהכישרון הנעלה, הוא הבא בתור, לבד יתרונו, מלבד מה שהוא באמת יותר טוב מהקודם, הוא גם ימלא את מקום הכישרון השפל. זאת אומרת, שאותה הקומה שהייתה קודם באינסטינקט, היא תהיה עכשיו מלאה מתוך שלב ההכרה. נתן דוגמה הכי פשוטה בעולם. תכף נראה, אתה יודע? סליחה, למה אני צריך את הדוגמה? הרב ייתן דוגמה. יש פה דוגמה עכשיו, תכף נראה, שהרב מסביר על תזונה. אז בואו נראה.
חבוד.
מוכר, נכון? לא יעזור מטוס מגיע, יבוא שוטר, לא יעזור שום דבר. הוא לא רעב, הוא לא יאכל. ככה זה ילד קטן, הוא אוכל מה שהוא צריך לאכול. גם באיכות, גם בכמות. ילד רגיל, נורמלי, לא אוכל או לא רעב לאכול מה שהוא לא צריך. זה כשילד קטן. הלאה, אבל... מה הכוונה? ככל שיש יותר תפקיד למוח, ככל שיש יותר מקום להבנה של האדם, האינסטינקטים נעלמים לאט לאט. ואז צריכים לשמור לאכול מה שצריך. כי זה לא בא לי באינסטינקט. זאת אומרת, לילד קטן שאין לו דעת, יש לו חיים קלים מאוד. כי יש לו אינסטינקט, יש לו רפלקסים שהם מכוונים אותו למה שנכון לו. כמו חיות בר, להבדיל, שחיית בר לא אוכלת דבר שהיא לא צריכה. נניח נמר טרף עכשיו קרנף. נראה שעכשיו נמר יאכל את כל הקרנף? הוא לא אוכל אותו את כל הקרנף. הוא יכול להחביא חלק ממנו באדמה, לקבור בינתיים, לשמור. הוא לא יאכל מה שהוא לא צריך. לא יאכל. אין נמרים בטבע שיש להם בעיית קולסטרול. אין דבר כזה. או פתאום כאילו, לא יודע, עודף משקל. אין דבר כזה. גם ילד קטן יש לו אינסטינקטים של חיים. לכן ילד קטן לא אוכל מה שהוא לא צריך. ולא ישן כשהוא לא צריך, ולא ער כשהוא לא צריך. אלא מה, שנייה אחת נפילה. אבל אחרי שיש בו כבר יותר ויותר ויותר לקוחות שכליים, הכרה נקרא לזה, שם מסתלקת שמירת הטבע וצריך שמירה שכלית. זאת אומרת, ככל שאדם חכם יותר, יש בו פחות טבעיות של חיים. ואז צריכים בשכל להבין את מה שהטבע הבין קודם. מובן הדבר הזה? המשל הזה? עוד משפט אחד, זה אחד אחרי שאלות. על כן. מה הכוונה? יפה, אם השכל ישמור גם על הטבע, שנייה אחת, גם על הטבע שהיה קודם, וימלא גם אותו, ויבנה על גביו את קומת ההכרה, הכל מצוין. אבל אם השכל יתכחש לטבע שהיה קודם, אז האדם יהיה פחות מפותח מאשר בעל חיים, כי בעל חיים לפחות יש לו טבע. זאת אומרת, יש מחלות שהן מחלות של בני אדם, של חכמים נקרא לזה. כי בעלי חיים שיש להם אינסטינקטים, הם לא יחלו במחלה הזאת בכלל, אין סיכוי. רק בני אדם שיש להם הכרה, הם יכולים, עלולים לחלות באותה המחלה. אז אנחנו צריכים לשים לב שבקומה הבאה של האדם זה לא יוצר וקום על הקומה הראשונה. אבא שלי תמיד אומר, ביחס לדור שלו, הוא נולד בארץ, אבל בני דורו הם באו בדרך מהגלות, מאירופה או מזרח המזרח, הגיעו לארץ. אז אבא שלי אומר שמי שעלה לארץ הוא בסיכון. מה הסיכון שלו? שאת מה שהיה בחוץ לארץ הוא העדיף לשכוח. את מה שבארץ הוא לא למד מספיק. הוא נשאר באיזה כף הקלע, באמצע, ימי הביניים, לא זה ולא זה. אין לו את מה שהיה, את סבתא שלו אין לו, ואת הבן שלו גם אין לו, כי הבן שלו היה צבר, אבל הוא לא. יצא שוכח משני הכיוונים. אז כאשר אנחנו בונים קומה שכלית, על גבי קומה אינסטינקטיבית, אנחנו צריכים לשים לב שהשכל ימלא גם את המקום של האינסטינקט. כי אם זה לא יקרה, אני אצא מופסד משני הכיוונים. כן, בכבוד. מה שמך?
יונה.
יונה. אני אסביר. יש בעלי חיים, אין להם דעת, אין להם חיה חופשית, יש להם רק אינסטינקטים. לכן בעלי חיים יש להם אינסטינקטים ממש מפותחים. אם רוצים לדוגמה לבחון את חוש הריח של האדם מול של הכלב, הכלב שם אותנו בכיס הקטן, שאין לו. יפה. אז האינסטינקט של בעל חיים יותר חזק, כי זה מה שיש לו. לאדם יש שכל, ובשביל שהשכל יפעל, נוצר וקום באינסטינקטים. יש לו פחות אינסטינקטים חזקים. לכן, אני אעשה דוגמה, יש להם כל מיני דרכים איך לזהות רעש אדמה. אחת הדרכים זה לראות מה הצפרדעים עושים. כי הצפרדע, יש לה חוש מיוחד לזהות שינויים גיאולוגיים עדינים מאוד שאדם לא שם לב אליהם. וכשהיא עושה מעשה מסוים, אנחנו יודעים שתכף מגיע רעש אדמה. דבר כזה לא קיים לאדם. בגלל השכל שיש לו. דוגמה אחרת, גם בתוך האדם בעצמו יש רמות שונות, יש ילד ויש בוגר. ילד אין לו דעת, אין לו שכל בינתיים פעיל. הוא בינתיים חי באינסטינקט. וזה חזק מאוד אצלו. גם אצל ילד, ככל שההכרה יותר תופסת מקום, כך האינסטינקט הולך ופוחת, הולך ונחלש. כדי שהוא יבחר מתוך הדעת ולא מתוך ההרגל, האינסטינקט. מה שצריך לעשות גם כאן, זאת אומרת, גם בהשוואה שבין אדם לבעל חי וגם בהשוואה שבין אדם בוגר לאדם צעיר, זה לתת, לבנות את הבניין של ההכרה בצורה שלא ישאיר וקום באמצע בקומת הטבע. שתהיה הכרה על גבי הטבע, על גבי טבעיות החיים. אני אתן עוד דוגמה, שפה הרב לא כך הביא אותה, אבל זה ממש דוגמה קולעת, אני חושב. יש מדרש על יעקב אבינו, שיעקב נפטר בארץ מצרים כזו, נכון, נכון? והוא ציווה את בניו לקבור אותו בחברון, במערת המכפלה. זוכרות או לא? יפה. והיה מסע ארוך מאוד, אני לא אראה אתכם בכל הפרטים, מסע ארוך מאוד, אחרי חנתה והספד וסיפורים וזה, הגיעו לחברון. מסע גדול עם חכמי מצרים וסיפורים וזה, הגיעו לחברון. אומר המדרש, בני יעקב מגיעים לחברון עם האלונקה, מחכה להם בשער של המערה, מי? עשיו מחכה להם בשער של המערה. אומר להם עשיו, שלום שלום, מי אתם? מה זאת אומרת, מי אנחנו? אנחנו הבנים של יעקב. יעקב זה אח שלי, אחיינים, וואי, התגעגעתי לכם, מצוין. מה אתם עושים פה? אומר לו, אבא שלנו נפטר, הוא צריך להיקבר פה. אומר, וואי, למה לא אמרתם? זה בעיה. אין שום מקום פנוי, כי יש פה בתוך המערה, יש שמונה מקומות קבורה. שניים תפסו אדם וחווה, שניים אברהם ושרה, שניים יצחק ורבקה, נשארו עוד שניים לכל המשפחה שלנו. אחד מהם קיבלה כבר לאה, ואחד זה שמור לי, לצד שלנו. זה ממש מצטער, חבל שלא אמרתם קודם, הייתי פשוט אומר לכם את זה מראש. אמרו לו, כן, אבל אתה מכרת את הבחורה שלך לאבא שלנו. אמר, מה, כן, יש לכם שטר חשבונית? אמרו, יש, אבל זה נמצא בארץ מצרים. אמר, טוב, ממש מצטער. עשו כינוס חירום האחים, הוחלט לשלוח את נפתלי, שהיה רץ ממש מהר, לשלוח אותו למצרים להביא את השטר, שבו עשיו מוכר את הבחורה ליעקב. נפתלי רץ, באמת. הוא היה אמור להגיע, בוא נאמר כמה שעות, הלוך ושוב, להביא את השטר שלו, בינתיים קראו תהילים. בינתיים, היה איזה נכד אחד. הנכד הזה היה הבן של דן. דן היה לו ילד אחד חושים. כנראה שדן היה קצת בדרן. כי הוא קרא לבן שלו חושים, אבל הבן שלו הוא לא שמע והוא לא דיבר. חירש אילם. בקיצור, חושים בן דן לא שומע ולא מדבר. מה שהוא רואה, הוא רואה את סבא שלו מוטל בשמש על הנומקה, בפתח של מערת המכפלה, והוא רואה איזה עבריין אחד עומד בפתח של מערת המכפלה, חוסם אותם. מה עשה חושים בן דן, אומר המדרש? לקח מקל, הוריד לו את הראש פשוט, לעשיו. ואז הראש של עשיו התגלגל,
מדרש?
וזה, כן, מדרש, התגלגל עד מרגלות יעקב. ולכן, דרך אגב, על פי המדרש, קברו את יעקב עם הראש של עשיו ביחד. יופי. שאלה אחת פשוטה. מה ראה חושים בן דן שאף אחד אחר לא ראה? זה כולם ראו שמחכים באמת. כולם היו בתוך הלופ הזה, של היה פה מסע ומתן, יש פה טענה, יש תשובה לטענה, יש פה דין ודברים, יש שטר, בוא נראה את השטר, לך תביא אותו, תבוא תחזור, תשלח בדואר, דואר שליחים, נראה שבוע הבא, כל זה כולם הבינו. חושים בן דן לא קולט את כל הדברים האלה. הוא רואה דבר אחד, הסבא שלו צריך להיקבר פה. ויש פה איזה, לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, אבל שמפריע לו פה. אז הוא העיף אותו. מי צדק באמת בסוף? החכמים או חושים בן דן? בריבוע הוא צדק. לפעמים, האדם הכי פשוט, הוא רואה את מה שכל החכמים לא רואים. כי הם עסוקים בכל הסיבוב הזה. איך נוכיח, בוא נראה, הטענה, אפשר להבין אותו, יש צד מה שהוא אומר. אז לא שלא. מה שזה אומר אותנו שיש דברים שהטבע הפשוט של האדם הוא שווה 1,000 תיאוריות. יותר חזק מכל התיאוריות שבעולם. שהטבע הפשוט, אני אתן לך אולי עוד דוגמה. יבוא יום ותהי אימא. אם תגורי ביישוב, את תהיי בבעיה. למה תהיי בבעיה? כי ביישובים רוצים להביא מדי פעם, עושים פעילויות תרבות. עבור התושבים, חלק מזה זה גם חוגי הורים. מביאים חוג הורים. מה הבעיה ביישוב שאין בעיר? הבעיה ביישוב שכל פעם צריכים לשנות, כל שנה צריכים לשנות, כי אי אפשר להביא כל שנה אותו דבר בדיוק. ואז, ויש לך חוג אחד, זה לא אפילו בחירה. מגיע חוג אחד שהוא שונה מאשר שנה שעברה. מה שזה אומר בעצם, שכל שנה ההורים משנים גישה. לך תבנה מדינה, כאילו ככה. בכל אופן, לא נעסוק בזה עכשיו, אלא אם אני צריך להעביר חוג הורים, הייתי אומר שהדבר הראשון, השיעור הראשון, הפותח, לחוג הורים צריך להיות, אל תעלבי מזה. הוא צריך להיות, תעשי טובה אמא, תחנכי מהבטן. לפני כל דבר אחר. יהיו פה כל מיני דרכים, פטנטים, עצות טובות, תיאוריות יפות, הכל טוב ויפה. אל תוותרי על החוש הטבעי שלך. הוא יותר חזק מכל תיאוריה. לפעמים כשאדם נמצא במערבולת שכלית, הוא כבר לא שם לב שזה הזוי. הגעת למקום הזוי. עוד דוגמה אחת אחרונה. אבא שלי הוא איש מאוד חכם. ממש חכם. והוא מאוד אוהב ספרים. פעם הראה לי ספר שהדהים אותי. הספר נקרא, הוא ממש קטן הספר הזה, הוא נקרא החיים על פי השכל. ספר קטן שכתב אותו פרופסור יהודי בשם משה קרוי. הוא היה פרופסור לפילוסופיה חברתית, והוא בנה תיאוריה, הוא היה גאון אדיר. מה זה גאון? גאון הכוונה בשכל, IQ גבוה. והוא בנה תיאוריה שלמה של איך לבנות חברה מצליחה שהבניין אב שלו היה הכי חשוב זה האגו שלך. אל תדאג לאף אחד חוץ מלעצמך. היו שם כל מיני תיאוריות הזויות, כמובן. אחת מהן הייתה שכשאדם רואה מישהו שנפל ברחוב, אין שום סיבה לעזור לקום, אלא אם כן, יש לך איזה רווח מזה. כי הרי בסוף כולם מתים. מה לך ולא בכלל? כשבשלב מסוים הוא החליט שמדינת ישראל יענת את זה לכל מה שהוא אומר. כי זה מדינה עם קצבאות, חברתי, סוציאלי, כל דברים האלה, זה הפוך מאוד משהו, הוא היה הפוך מזה לגמרי, הוא עשה כינוס גדול באזור מוזיאון הארץ בתל אביב, והחליט שהוא הולך עם אנשים חכמים ועשירים להקים חווה באוסטרליה. שם יהיו רק בריאים, רק צעירים ורק עשירים. בלי כל הגיבנת הזאת של אנשים נזקקים בזה. הלך והקים את החווה באוסטרליה, התחתן, נולדה לו בת, וכשאימא שלו באה לבקר את הנכדה שלה, כמובן מה הוא עשה? הוא גבה מנה כסף על זה. הוא אומר, סליחה, את נהנית מזה? שלמי, מה, אני חייב לך משהו? והוא אמר שהוא בעצם גילה את סוד העושר בעולם, העושר בעל הסליחה. שלב מסוים, החווה התפרקה, לא נעים לומר, הם פשטו רגל, הבחור התגרש, נסע להודו לתקופה מסוימת, חזר לארץ, נתן רעיון לערב חדש והתאבד. בגיל 42, האדם שגילה את סוד העושר בעולם. מה אפשר ללמוד מהדבר הזה? שהשכל הוא כנראה לא חזות הכל. אז כאן הרב מסביר שהקומה של השכל היא צריכה להיות על גבי קומת הטבע. לפני שאדם בונה תיאוריה שכלית מאוד יפה, הוא צריך קודם כל לבנות את הבסיס שהוא את טבעיות החיים. זאת אומרת, על פי טבעיות החיים, אדם, יש כל מיני, נניח דוגמה כאן, תכף נראה, אדם אוכל את מה שהוא זקוק לו, ולא מה שהוא רוצה. אז זה חשוב מאוד שגם בזמן שבו יש לך פחות אינסטינקטים, אתה עדיין לא תאכל דברים שמזיקים לך. ואז אם אדם אכל דברים שהם מזיקים לו, זה אומר שבאופן מסוים הוא פחות מאשר בעל חיים. כי בעל חיים יש לו רק אינסטינקטים. האדם נבנה מברא עם דעת. אם הוא לא ישתמש בדעת על בסיס טבע פשוט מאוזן, הוא יכול להגיע למקומות הזויים. אתם מבינות גם שהיום אפשר לשכנע בשכל כמעט בכל תיאוריה חולנית. יש היום תואר, אם תרצי ריפוי בעיסוק ולא כל כך ילך, אפשר ללכת על תואר שנקרא דיבייט. בעברית זה נקרא וכחנות. ואז לומדים איך לשכנע בכל דבר ב-60 שניות. ואם אדם מספיק להטוטן בקטעים האלה, יכול לשכנע בכל דבר ב-60 שניות. אז אומר הרב, אנחנו צריכים לשים לב שהשכל יושב על משהו מסוים, על טבע פשוט, ראשוני. זה מה שהוא כותב כאן. ואז האדם הוא על בסיס, הוא על גבי הטבעיות של החיים של אפילו בעלי החיים, והאדם הבוגר הוא על בסיס מה שהוא היה בתור ילד קטן, והוא לא במקום ילד קטן. אם השכל לא ממלא את מה שמילא הטבע קודם, זה עלול להביא את האדם למקום שהוא נמוך מאשר בעלי חיים. האם הדבר הזה מקובל עליכם? הוא הבין שעשיו חרש כאן מזימה. מה שאף אחד לא הבין, מה שהשכל יטעה אותם, חושים בן דן כן הבין, שמה פתאום, הרי עשיו מכר את הבכורה באמת, נכון? באמת לא מגיע לו. אז איך אף אחד לא באמת הבחין בזה? אף אחד לא הבחין מכיוון שכולם היו עסוקים בתוך הלופ הזה, של מה הטענה, מה התשובה, מה התירוץ, מה ההוכחה, מה הסתירה, איך אנחנו ניישב את הסתירה. לא זה הסיפור. הסיפור הוא לא אם זה לגיטימי להרוג או לא לגיטימי להרוג. הסיפור הוא מתוך איזה עולם אתה פועל. לפעמים אם השכל תופס שלטון בלעדי, אז זה יכול להביא לעיוותים אדירים, עצומים. יש דברים שהשכל הוא לא אמור להיות השולט בהם. אני מעריך ככה, אני מעריך ש... איך נאמר את זה בעדינות? אני אגיד לכם, חמותי היא מחנכת גולה. היא בקושי יודעת לקרוא. אבל היא תמיד אומרת לנו שהורים צריכים להיות פחות חכמים ויותר הורים. האם מישהי כאן מסכימה עם המשפט הזה? אני מאוד מסכים איתה. לפעמים מרוב שהורים חכמים משהו כפו בקשר. לפעמים צריכים להיות קצת פחות חכם ולחבק. וכשהבן שלך קיבל תעודה ואת בוכה מהתרגשות, זה שווה מיליון מילים. ואם את עושה עכשיו תבלות ממוצעים, מה היה מחצית א', מה היה מחצית ב', ירדת ברבע אחוז, איך אתה מסביר את הירידה הזאת? איבדנו את הטבעיות של החיים. אז אומר הרב רק, שכאשר אדם קונה דרגה של חוכמה, הוא צריך לשמר כבסיס את הדרגה של מעשים טובים בטבע. למה הוא אומר את זה? כי רבא אמר את זה לפניו. רבא אומר, תכלית חוכמה היא תשובה ומעשים טובים. שלא יהיה מצב שאדם לומד, קורא ושונה, ובועד באבא שלו ואמא שלו. מרוב חוכמה, מרוב שכל. כי בתיאוריה זה לא יסתדר לו כל כך מי יודע מה. אני אשאל אתכם עוד שאלה. את יודעת שכיבוד הורים זה מצווה קצת קשה? הבחנת בזה כבר? יפה. את מבינה שהיום לבדוק בדיקה פשוטה. יש סיכוי מסוים שהחליפו אותך בבית חולים? אחד למיליון, יש סיכוי כזה? למה את לא בודקת בדיקה דם פשוטה שאת באמת הבת של ההורים שלך? בדיקת רוק פשוטה. רואים, זה אותו DNA או לא. למה את לא עושה את זה? אבל למה לא לוודא את זה פעם אחת ולתמיד? כי זה מאוד יעליב את ההורים ואותך אם אתם תבנו איך את יחסים על בסיס בדיקות DNA. את מבינה את זה, נכון? ממש יעליב. לא בגלל שזה רגשית לא נכון. כי זה הופך את הקשר לקשר משרדי. שזה לא מתאים. זה לא מתאים לקשר כבר חמוך בין אבא לבין בן. או בין אמא לבין בן. לא מתאים. אז מה שכתוב כאן, שכאשר בונים קומה של הכרה, כאשר בונים קומה של שכל, של הבחנה השכלית, אנחנו צריכים לשמר תחתיה את הקומה הפשוטה של ההתרגשות מהחיים, של השמחה בחיים, של הטבעיות של ילד קטן. הרב כותב בכמה וכמה אגרות לרב משה זיידל. הוא היה בעצם, תלמיד שלו שאל אותו המון שאלות, והרב אומר לו ככה לא פעם, הוא אומר לו שצריכים ממש לשמר את התום של ילד. הוא אומר, וזה מפתח לדברים קשים אצלי. כשאני כותב משהו ואתה לא מבין את המשפט, דע לך שאני אז נמצא בתמימות של ילד. ואז אני לא כותב דברים ברורים מי יודע מה. אני מדבר מהלב. ואז זה כאילו משפט קצת פחות ברור, פחות בהיר, פחות מנוסח דיפלומטית. זה בעיה בעיקר שתוקפת חכמים. כי אדם יכול להתמכר בטעות לשכל. אדם שהוא לא חכם יודע מה, הטבעיות של החיים שלו פשוטה. זה מגיע פשוט. אדם שהוא חכם הוא יותר בסיכון. כי הוא יכול בטעות לחשוב שהשכל הוא חזות הכל. לכן כתוב דרך אגב, שאם אתה רואה הלכה רופפת בידך, אומר חז"ל, פוק חזי מי עמא דבר. בעברית פשוטה, אם בבית המדרש אתה לא יודע איך לפסוק הלכה בין שתי דעות, צא מבית המדרש, לך לרחוב, ותראה איך נוהג העולם. איך נוהגים ההמונים. כי יש משהו בחוכמת ההמונים שהוא חזק. הוא מאוזן. יש לזה הרבה מאוד השלכות. שאפשר לטעות במספרים קטנים, פחות קל לטעות במספרים גדולים. יש משהו בטבעיות של החיים שהוא מאזן. האם עד לכאן זה בסדר? כן.
כן. למשל, אם כשאני אהיה אימא והילד שלי פול, אז הדבר הזה שאני רוצה לעשות, כאילו, לפי מה שאני רואה שעובד כביכול, זה לא להיבהל, לא להילחץ, להסתדר לו עורף, כי אז הוא יירגע. אבל כאילו, ואז אני כאילו כל הזמן אהיה בפחד, רק אל תתחיל את הבן שלך, רק אל תתחיל את הבן שלך, כי אם אתה תפיס אותו, אז הוא אולי לא ישן, כן. כאילו כזה, כאילו מאולץ כזה.
דוגמה לא טובה בכלל.
למה?
כי זה בדיוק הפוך את זה. כשהבן שלך נופל, את אמורה כאימא להילחץ.
זה מה שאני
אומרת. אתה מורה כמעט ללחץ.
זה מה שאני אומרת.
אל תפעלי מהשכל בצורה יבשה. אתה מורה ללחץ. לא ללחץ, הכוונה היסטריה, פאניקה. הכוונה שכשיש אירוע כזה, אדם אמור להגיב.
אבל מה כאן יודעת בשכל זה שזה לא בהכרח הדבר הנכון.
אז אומר הרב, תנסה שהשכל לא ימחק לך את החושים הטבעיים הנורמליים שלך.
אבל זה לא
תשתדל מאוד שהחוכמה היא לא תשתלף ותמחק לך את החוש הנורמלי. אדם נורמלי מגיב בצורה כזאת, אז תגיב ככה. כשאימא רואה שהתינוק שלה בוכה, צורח במיטה, גם אם השכל אומר לה, תגמלי אותה, לא יודע מה, לכי תעלמי, תיסעי לתל אביב, בינתיים הוא יירגע, יש חושים נורמליים של אימא, שהיא לא אמורה לעמוד בשוויון נפש מול ילד צורח, בין חודש, בין שבועיים. היא לא אמורה. אז אומר הרב כאן, בשלב התפר הזה, שילד עדיין אין לו שכל, הוא פועל בטבעיות החיים. יש לו אינסטינקטים. הם שומרים עליו. הוא לא יאכל דבר שהוא לא צריך לאכול אותו. מתי הוא נכנס לסיכון? כאשר השכל מתגבר בו, כאשר השכל נוכח אצלו, האינסטינקטים קטנים, ואז צריכים לשמור על כל הקומה הטבעית, לא באופן מולד, אלא באופן נרכש, למלא את החלל שנוצר שם. אם לא, זאת אומרת, אם זה יהיה עדיין באמת חלל, כן, פתוח, השכל יהיה על בסיס רעוע. אנחנו צריכים לבנות את קומת הדעת על גבי קומת הטבע. זה נקרא, בשביל חזר באופן פשוט, דרך ארץ קדמה לתורה. כדי שהתורה תחול על בסיס איתן, צריכים שיהיה לפניה, מתחתיה, יהיה קומה דרך ארץ. עד כדי כך, זה כל כך חשוב, עד שהקדוש ברוך הוא חיכה, תקשיבו טוב, 2300 שנה, שהוא חיכה ולא נתן תורה לעולם, כדי שהעולם ירכוש את קומה דרך ארץ. מוסר טבעי, נורמלי, פשוט. על גבי זה בקומת התורה. לכן כשאת הגעת לעולם, עברו 12 שנה, 12 שנה, ולי עברו 13 שנה, עד שהיית בת מצווה. מה עשית קודם? אז הגעת בגיל 6 לגיל חינוך. מה עשית על גיל 6? עד גיל 6 בנית את הקומה הפשוטה של דרך ארץ. זה לא גיל של וקום, של כלום. זה גיל שבו בונים את הטבעיות של החיים. לכן מאוד חשוב לחנך ילדים מגיל 0 עד גיל 6. לא לתורה ומצוות. לכישורי חיים נורמליים. לכן כשילד בן 5 עוזר לאחותו שהיא בת 3, הוא לא צדיק. כי הוא עוד לא בגיל כזה של צדיקות. הוא לא יודע מה זה מצווה בכלל. הוא לא אמור לדעת מה זה מצווה. הוא ילד טוב. על גבי ילד טוב, בא גם ילד צדיק. אבל אם האדם בנה את קומת הצדיקות שלו, השכל, בלי קומת הטבע, אז משהו עקום בבניין שלו. ואז כשהוא, אם הוא יחליט בשלב מסוים, אם הכל אצלו דת, מצוות, אם הוא יחליט בשלב מסוים בכיתה י', הוא יחליט שהוא כרגע פחות מקיים מצוות, אז מה יקרה איתו? גם דרך ארץ לא יהיה לו. לכן השלב הטבעי הוא מקדים, הוא בסיס לשלב הבא. כן, סליחה. אני חושב שפה מדובר עוד הרבה לפני איך אני מבחין כאילו בין בגבולות, איך אני כאילו שומר על האיזון הנכון. פה הנקודה קודם כל זה אל תמחק את הקומה הראשונה כשאתה בונה קומה שנייה. אל תמחק את הטבעיות הפשוטה של החיים כשאתה בונה קומה נוספת. זה הרבה קורה דרך אגב כשיש תהליך תשובה. כשאדם עובר תהליך תשובה, לפעמים הכי כיף זה לעשות נוקאוט, למחוק את העבר טוטלית, קשור לשור דברה. ואז אני כאילו מוחק את כל מה שהיה קודם, אני בונה את הכל מההתחלה. אומר הרב, שמחים בזה קצת זהירות. כי יש דברים בדבר הקודם שהם חשובים עבורך, הם בריאים לך, הם טובים לך, אל תמחק אותם. תבנה את קומת התורה על גבי הקומה הקודמת. זה נקרא תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. אנחנו רוצים עוד קצת להמשיך, כן. נכון שגם התורה מובילה לדרך ארץ, אין ספק בזה בכלל. אבל יש איזשהו תנאי סף. יש דרך ארץ שכאילו אם אין קומה בסיסית של דרך ארץ, אין את התנאים להופעת התורה בכלל. לכן הקדוש ברוך הוא חיכה 26 דורות מבריאת העולם, כדי שהעולם כאילו יבנה קומה דרך ארץ לפני כן, לפני התורה. ברור שאחרי שיש תורה, הדרך ארץ הרבה יותר מדויקת. זה נכון. דרך ארץ הכוונה פה זה כאילו הקומה הטבעית הנורמלית של האדם כבן אנוש. עוד לפני השלב שבו הוא עושה כי השם ציווה, הוא עושה קודם כל כי זה שכל ישר. לא שכל הכוונה, לא IQ ישר. אלא נטייה ישרה של האדם. שהיא יותר חשובה מאשר תיאוריות. אז תכף נראה איך זה עובד עם כיבוד הורים בדיוק, יפה מאוד. כן. צודקת, אינסטינקט בעצמו הוא דבר שצריכים לעשות בו מיון מסוים בין דברים שהם ישרים באדם מצד היותו ישר לבין חוויות נרכשות, טראומות, כמו שאתה אומרת, דברים אחרים. צודקת, נכון, זה לא אומר שבכל דבר שאדם רגיל אליו הוא טוב, ברור שלא. פה עוסקים ברובד הכי 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 כאילו בסיסי של זה, זאת אומרת ברובד הכי גולמי יש משהו בישרות הבסיסית של האדם שהוא קודם לתורה, שהוא לפני התורה. יש יושר בסיסי שאיתו האדם נברא, נולד. על גבי היושר הזה מביאה עוד קומה של תורה. באמת כדאי לשים לב, באורות התורה יש פסקה על זה, על האדם הישר שצריך להאמין בחייו עוד לפני התורה, ועל גבי זה כן באה התורה. חיים קצת להתקדם, טיפה להתקדם, טוב? כן, בכבוד. ודבר זה, נכון שם הגענו?
הדבר הזה נמצא גם כן בעולם. מבחינת השם, אני קורא בהמשיכה בדרך חיים לעולם. ותקן מצבה המוסרי לאור, באור
החיים. פסיק תקן שם, כן.
אז כן, כל זמן שהאדם הוא קטן, כאז אין לו שלמות השם.
תנהלהו. תנהל אותו.
אז האמונה חזקה בנפשי.
הכוונה כאן אמונה זה אמון, כן? כל זמן שהילד חלש יש לו אמון בלתי מסויג בהורים שלו וברבנים שלו לגמרי. יש גיל כזה שהילד חושב שההורים שלו הם אלוקים, הם אלוקים, הם מושלמים, וגם הרבנים וגם המורים. מעטים מאוד היום נניח ילדים בכיתה, בגן, שטוענים שהגננת היא, לא יודע מה, היא צריכה שבתון, דחוף. גננת אמרה, גננת אמרה, נגמר. זה אמון מלא. כל זמן שהילד אין לו בעצמו יכולת שיפוט, יש לו אינסטינקט להאמין במבוגרים ממנו. מה שאומרים לו, אז הוא רואה את זה כאמת לאמיתה. זה הגיוני. אז פעם זה היה בגיל, נניח ההתבגרות הייתה בגיל שישית פחות או יותר. היה מושג משבר שישית. מצחיק, נכון? כי היום זה משבר כתביו בערך. אולי אפילו קצת קודם. בכל אופן.
משבר בכיתה ד'
ד' גם טוב. בכיתה א' מחצית שנייה, היה זה אומר, טוב, אני שר בבית, למה? כי יש 20%.
הרב, זה באמת ככה. אני הייתי בשוק מזה השנה. כמה
חניכים בכיתה ד'
חושבים שזהו, הם לא יכולים לתת.
נגמר. יפה מאוד. אז בכל אופן, אז כשהאדם קטן, יש לו אמון חזק בהורים, ברבנים. הכוונה פה קטן, דרך אגב, זה לא כפה בגיל. אלא כשהאדם קטן בכוחות שלו, יש לו נטייה לאמון במי שמסביבו. בהורים, ברבנים. הרב אמר, הסיפור הסתיים. סבתא שלך לא הייתה אומרת לרב, אני באתי להתייעץ, לא לקבל פסק, נכון? רק מעניתי מה אתה חושב, לא באתי כדי לזה. יפה. נמשיך עוד טיפה. אבל כאשר אדם גדל והשכל שלו ברוך השם בשל יותר, הוא צריך להחזיר חזרה את האמון בהורים, במורים, בגדולים, לא מתוך אינסטינקט, מתוך השכל. זאת אומרת, ללמוד הלכות כיבוד אב ואם זה חידוש בדור האחרון, מכיוון שבדור הקודמים, באמת, זאת אומרת, הצורך בזה היה הרבה פחות בולט. זאת אומרת, היה עולם תרבותי כזה, שבו אנשים האמינו בהורים, אנשים האמינו ברבנים, במורים. לאט לאט האמון הזה נחלש, ואז צריכים ללמוד יותר ולהבין בשכל למה זה חשוב לתת מקום וכבוד להורים ולמורים. זה אומנם קצת נסיגה מסוימת, נכון? כי דבר שהיה בטוח, הוא עכשיו דורש קניין והוא לא בטוח, אבל באופן אחר זה עלייה. כי מה שהיה קודם באופן אינסטינקטיבי, ואני לא הייתי מתוך בחירה בזה, עכשיו אני בוחר בזה. זה קצת מזכיר מה שאנחנו קצת דיברנו. היו זמנים שאדם התחתן בתור אינסטינקט. כאילו צריכים להתחתן, לא מחפשים לא אהבה ולא קליקים ולא סיפורים ולא עשות נישואים, פשוט מתחתנים. בשלב מסוים החתונה היא כבר לא צורך קיומי עבור האדם, כי אפשר לחיות יפה מאוד כלכלית גם בלי חתונה, ועכשיו החתונה צריכה הבנה, אז למה להתחתן? כי צורך זה כבר לא. אז זה עכשיו אמור להיות ערך. אבל בשלב ביניים, בין לבין, אנחנו בבעיה. כי את האינסטינקט שקודם כבר אין לי. את הערך של עוד מעט עדיין אין לי. ובינתיים אני נתקע באמצע. יכול להיות מצב? אולי זה המצב עכשיו? יכול להיות מצב שילד נורא קטן וכבר אין לו אמון עיוור בהורים שלו, ועוד אין לו יכולת להגיע להבנה למה לכבד הורים, ולכן הוא לא מכבד אותם. כן, יש דברים כאלה. יכול להיות מצב שזה אפילו, זה לא רק יכול להיות, זה קורה. זה מה שקורה היום. הכוונה היא ש... עוד סיפור קטן. נכון, ממש תכף. אני פעם שמעתי יהודי אחד, יהודי שאני ממש מעריך, איש ירושלים, קוראים לו יהורם גאון. מכירות אותו? יפה. אז פעם אחת הוא סיפר על כיבוד אב ואם בירושלים. אז הוא אמר שכשאבא שלו דיבר לסבא שלו, אז הוא היה פונה ואומר לו אבי מורי. כך הוא היה פונה אליו, אבי מורי. כשהוא נולד, אז אבא שלו אמר לו, אנחנו ישראלים. אל תגיד אבי מורי, זה קצת פדיחה, תגיד אבא. הוא אומר, כשאני, הבן שלי נולד, אמר זאת תקרא לי יורם. עזוב אבא, בוא נהיה עממיים יותר. הוא אומר, רק הבעיה היא שלא השארתי לבן שלו מה לקלף. מה יישאר? הוא פשוט ישרוק לו. סוף ציטוט. מה זה אומר? לא הבנו? התפתחות הדורות, אחורה מה שנקרא. אז מה שזה אומר, שבאמת בדורות הקודמים זה היה הרבה יותר פשוט לכבד הורים באוטומט. ברור שאתה מכבד הורים. לאט 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 לאט, הורדנו 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 הורדנו, כי דמוקרטיה, כי אנחנו רוצים שיהיה הרגשה טובה, לא רוצים לכפות, הכל בסדר גמור. תכלס, הדור הזה הוא דור יתום. אין לו הורים. כי אבא שלו זה חבר שלו מהסניף. לכן אנחנו צריכים עכשיו כרגע למלא בשכל גם את הקומה של הטבע, שכבר הלכה לאיבוד, כבר אין אותה יותר. כי את לא תקראי לאבא שלך אבי מורי, נכון? פדיחות.
אז מי הבעיה, בהורה או הילד?
הבעיה, זה לא בעיה, זה אתגר תרבותי. שכשהדור גדל והיכולות גדלות, אז היחס כלפי ההורים והמורים הוא יחס מופחת. את מבינה שבצורה שאת מתווכחת וצורחת על אמא שלך, היא לא צריכה ככה על אמא שלה. את מבינה את זה? זה לא במובן. את לא צורחת, אני יודע. מה שהיית יכולה לצורח, אולי. זה לא הצורה שאמא שלך צריכה על אמא שלה. לא יכול להיות. וודאי שלא הצריכה שסבתא שלך צריכה על סבתא רבתא שלך. ברור שלא. זה נכון, זה לא כתב אישום כלפי הילד, אלא זה אתגר כלפי תקופה. שככל שיש יותר יכולות, הדבר הזה הוא פחות מגיע באוטומט, וצריכים יותר ללמוד אותו, להכיר אותו יותר בלמידה. אנחנו עוצרים כאן, ואנחנו, דבר שם, נמשיך שנשבו בשבוע הבא.